חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. וזה, ואני יודע שהוא חיכה לזה ממני המון זמן, לאלון מסק, על שום שהכניס לרשת החברתית בבעלותו האקס, מה שהיה טוויטר, מין פטנט, קפיץ כזה, שאתה יכול לדעת איפה רשום הזיהוי הדיגיטלי של הבן אדם, או הבוט המשדר אליך את התואבות שלו. כבר ראינו שעזתים רבים המשתפים תיאורי זוועה וג'נוסייד והרעבה, ממש מאצלם בסלון, יכולים לבוא בטענות רק אל שירותי הרווחה בסקנדינביה, או אפגניסטן. אז אולי כך יפחתו במעט או בהרבה תופעות הנדסת התודעה העצומות הפועלות על משתמשי האינטרנט בעולם. מעצמות ועמותות וארגוני טרור וקבוצות שוליים משתמשות בטכניקה הזו. אגב, אם אתם שואלים את ה-AI על זה, ה-AI היא מכחישה שיש בכלל תופעה כזאת. כנראה לא רק הבינה האנושית שובשה לחלוטין באמצעות שטיפת המוח השקרית הזו, גם זו המלאכותית. ואחרי שצחקנו, אין לי אלא לקוות שמישהו ישקיע מאמצים ומשאבים כדי לגלות היכן מבוססות המסות העיקריות של מכונות הרעל אצלנו. זו המוכרת כאקסיומה המושמצת הימנית שהפכה מטבע לשון, כי קיומה הוא עובדה מוכחת המופעלת לכאורה ממצודת זאב או ממעון ראש הממשלה ולווייניו בחול, וגם זו שכמובן לא מוגדרת בתקשורת כמכונת רעל, זו שמשמאל לימין, והתקשורת ברובה לא מגדירה אותה ככזו, כי היא התקשורת עצמה. למה לייצר בוטים? אין לי שום הוכחות, רק תקווה שנגלה שחלק גדול מהרעל השוטף אותנו הוא מלאכותי, מומצא, פרובוקטיבי בכוונת מכוון, ולא משקף באמת תהומות של שנאה בשני המחנות בארץ. ואחרי שיגלו את זה, נותר רק לקוות שגילוי כזה גם ישפיע על מישהו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר, ואני היום השוטר הרע. וגם המציאות, כמו הפינה שלנו, הפכה למקום שיש בו שוטרים טובים ורעים. הכל תלוי בזהות הנחקרים. אם אתה נער גבעות שמכה בעלה הפלסטיני, מצית רכבים ובתים, גונב רכוש או אפילו פוגע בחיילי צהל, תזכה להכיר את השוטר הטוב, שיחפה עליך ויתעלם. אבל אם אתה רק עומד מול הפגנה של אנשי ימין, לא מוציא הגה, או צועק על איתמר בן גביר, השוטר הרע יעצור אותך, יעזוק אותך ויחפש עליך, גם בעירום. ליחס מקל מהמשטרה זוכים גם העבריינים בחברה הערבית, וגובי הפרוטקשן למיניהם שיכולים לפעול בחופשיות וללא חשש. אבל עיתונאי המתנגד לשלטון יחקר בעזרה בטענת שווא שדחף את עוזרתה של שרה נתניהו. תחת פיקוחו האדוק של בן גביר, משטרת ישראל מגלה חריצות בלתי נשלטת בטיפול במתנגדי הממשלה, מרדמן ועד גליקמן. הוא מגלה אפס עניין בטיפול בפשיעה, בעבריינות, בטח שלא בטרור יהודי. כמאמר הביטוי הידוע, To my friends, everything. To my enemies, the law. לחברים שלי אתן הכל. לאויביי, את החוק. בימים האחרונים, בן גביר מצא טריק חדש. סיבוב דאווין בחברה הערבית. מלווה במצלמות, הוא נכנס לכפרי הבדואים בדרום, מצטלם ליד עצורים רנדומליים המושפלים אזוקים על הרצפה, ולאחר שהצילומים נגמרים, החשודים משוחררים והפשיעה חוזרת לשלוט ברחוב. השוטרים ניצבים בהצגה, משרתים את הקמפיין ומוכיחים שוב, משטרת בן גביר זאת לא סיסמה, זאת מציאות. דווקא הציבור הבדואי, שגם הוא הקורבן של השבעה באוקטובר, ורבים מאנשיו סייעו בהצלת ישראלים מפסטיבל הנובה, הופך שוב לסקי גוף גזעני של בן גביר וחקייניו.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
ערב טוב, יריב.
ערב טוב, אריה. תגיד, אם היה לך חשבון ב-X, היית מצייץ, הוא היה כותב שאתה מישראל או מהווסט בנק? מה המיקום שלך, לדעתך? על פי ה-X?
אין לי מושג.
צריך לבדוק את זה.
גוגל, מפ לפעמים אומר לי, Welcome to Oman או משהו, אבל זה לא רק ששיבשנו את ה...
טוב, שהיא הרבה מדינה פלסטינית.
לא רק ששיבשנו, אלא... כן, הם לפעמים ממציאים דברים, אבל תשמע, ביחס למה שאמרת, אני בוודאי מסכים איתך על גבי ההצגה בכפרים הערבים של מלחמה בפשע, אבל אני זוכר מה הרגשנו בתקופת ההתנתקות וגם בתקופות אחרות,
בהמונה.
ביחס למשטרה. אז יכול להיות שהמשטרה תמיד רוקדת לחליל השלטון?
אני חושב שיש השפעה, חשבתי על זה גם בדרך לאולפן, גם חשבתי שתעלה את נושא המונה, אבל אני חושב שיש השפעה, ויש משהו שהוא הרבה יותר דרסטי מזה, וזה מה שאתה רואה היום, שזאת ממש משטרה פוליטית, חד משמעית, וגם צריך לזכור בהתנתקות, היו מחאות לא כל כך פשוטות, אתה יודע, נינג'ות על הכביש ושמן על הכביש, זה לא אנשים
לא מדורות על הכביש, נכון.
כשהכביש סגור, כשהכביש סגור, תעשה מדורה.
הוא נתפס על חשד לניסיון להצית מדורה על הכביש.
אריה, מה יותר חמור? מדורה על הכביש כשהכביש סגור, או שמן על הכביש כשהכביש פתוח? תגיד לי אותה.
עצימת עין כשסוגרים כביש. מתחיל מזה.
בעיניי סגירת
כביש וגיבוי של היועמ"ש שאין מחאה בלי הפרת סדר, ואז זה חוזר אליך בתור בומרנג נורא. השאלה אם הפרת
הסדר מסכנת את שלום הציבור, ואני חושב שבהתנתקות היו אירועים שסיכנו את שלום הציבור.
גם אם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר ואחראי על השידור איציק אהרון, שוב, ערב טוב יריב.
שלום אריה, ערב טוב.
נפנה ונאמר שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
אהלן, ערב טוב.
אנחנו מבינים שממש בשעה זו יש ארון של חלל חטוף נוסף שעושה דרכו מהרצועה אלינו?
כן, אז מה שאנחנו יודעים להגיד זה שממש לפני דקות הצלב האדום קיבל את החלל החטוף מידי החמאס והג'יהאד האסלאמי באזור שכונת זיתון, והם בדרכם כרגע לחבירה לכוח צה"ל ברצועה. יהיה מיד טקס קצר שבו חיילים משמר כבוד יצביע, יקבלו שם פרקי תהילים, ומיד אחר מכן הוא יועבר לשטח ישראל למכון לרפואה משפטית באבו כביר לשם השלמת הליך זיהוי של החלל, והודעות ימסרו למשפחות, נמסרו כבר הודעות למשפחות, אבל ברגע שיהיה זיהוי גם תימסר את ההודעה הרשמית לגבי זהותו של החלל.
תגיד אבי, אנחנו לא מדווחים אף פעם על הזהות בתקשורת, אבל הצבא, המודיעין, הדרג המדיני, הם יודעים למה לצפות, או שהם ממש...
כן, יש הערכה לפי המיקום של האזור. במקרה הזה יש לגבי האזור שממנו הביאו את החלל, כנראה אופציה לאחד מתוך השניים, מתוך שלושת החללים שמוחזקים בידי החמאס והג'יהאד האסלאמי, ולכן אנחנו גם לא נפרט מי מהשניים, מטעמי זהירות כמובן ושמועה על כבודם ושל
המקום
בעניין הזה. כן, היו מקרים שחמאס עצמו הודיע מראש את מי הוא מחזיר, נדמה לי שזה היה עם חמאמי וגולדין, אבל הפעם אין הודעה שלהם.
גם שם אנחנו נזהרנו בעניין הזה, אנחנו חושב שאנחנו כלי תקשורת ישראלי, ציוני, אנחנו לא חושב שאנחנו צריכים לשתף פעולה לה...
נכון מאוד. עכשיו תגיד, הקטטה בין שר הביטחון והרמטכ"ל היא עד כדי כך קשה שהם אפילו לא מוכנים לשבת לסולחה אצל ראש הממשלה ביחד?
אז כן, מה שאנחנו מבינים זה שהשניים זומנו, ובשעות האחרונות, בשעתיים האחרונות, שר הביטחון אמר שהוא לא מתכוון להגיע יחד עם הרמטכ"ל ללשכה של ראש הממשלה, וכרגע השניים זומנו כל אחד בנפרד. תראה, בסוף אנחנו מדברים פה כנראה על משחקים של אגו, אנחנו מדברים פה על משחקים שמישהו פה כנראה לא מבין את גבולות הגזרה, גם כשאתה שר וגם כשאתה מיניסטר בעניין הזה, עדיין אתה צריך, יש לך גבולות גזרה שבהם אתה צריך לתת לאנשים מתחתיך לפעול, לקבל את האחריות שלהם, לתת להם את הסמכות, ואני חושב שפה יש איזושהי חריגה מסוימת. אני חושב שראש הממשלה במקרה הזה ייאלץ לפסוק בעניין.
תראה אבי, אתה לא כתב פוליטי, אני לא בטוח שאגו זה בכלל מושג שקיים אצל פוליטיקאים, בעיקר יש אינטרסים. והאם ישראל קאץ לא בעצם...
אין אגו אצל פוליטיקאים?
לא, אני אפתיע אותך. אין אגו, האינטרס הוא הרבה יותר גדול מהאגו. כי את האגו אתה יכול לשים בצד, את האינטרס לא. וישראל קאץ אולי רואה שזה פופולרי בקרב המתפקדי הליכוד, חברי מרכז הליכוד, להיכנס בצבא וברמטכ"ל, כמו שעשו להרצי הלוי. מה בעצם שונה כאן מאשר הפרשה, היחס שקיבל הלוי? הרמטכ"ל פה מתנהג בצורה אחרת? אתה מזהה משהו אחר? או שזה שידור חוזר של מה שהיה?
קודם כל תראה, הרצי הלוי הגיע לשלב שביטחו לחוות בו, נכון זה היה גם לפני השביעי באוקטובר, אבל בעצם החבטות היותר משמעותיות היו אחרי השביעי באוקטובר, כי הוא כבר היה פגוע מהכישלון של השביעי באוקטובר, הוא היה רמטכ"ל השביעי באוקטובר, והיה להם נוח יותר לבוא ולחוות בו. אייל זמיר זה רמטכ"ל שהם הביאו, שלא היה לו שום נגיעה לשביעי באוקטובר, הוא לא היה להזכיר לך בתוך שורות הצבא במהלך השביעי באוקטובר, הם אלה שבחרו אותו, הם שמו לו את המנדט לשקם ולבנות את הצבא מחדש. עכשיו, אם אתה מביא מישהו שיבנה לך מחדש את מה שמקולקל ומה ששבור ומה שצריך לשקם ולשפר, אז תן לו את המנדט לעשות את הדברים כמו שהוא מבין. זה כמו שמחר אתה תביא לבית אינסטלטור, תעמוד לו על הראש ותגיד לו, לא, אל תקן ככה, אני רוצה שתקן ככה. או שאתה מביא את האיש מקצוע שיתקן, או ש... קח את הדברים ותתקן לבד, אבל הוא לא יכול לתקן לבד, שר ביטחון עם כל הכבוד, הוא שר ביטחון, הוא לא ראש המטה הכללי, הוא לא מפקד הצבא, הוא המיניסטר שאחראי מטעם הממשלה לפקח על הצבא ברמה המקצועית מיניסטריאלית, והוא בעצם צריך להציב את המה, את האיך עושה
המחל. נכון, אבל אני לא בטוח שזה נכון, שזה המצב, שאני צודק, אבל אם שר הביטחון רואה שהרמטכ"ל לא מתקן את הליקויים שלצורך העניין נחשפו בוועדת תורג'מן, אני לא יודע אם זה המצב, אבל באופן תיאורטי, אז הוא צריך לקרוא לו לסדר.
קודם כל יש גם שיטה, איך אתה קורא לסדר? אם אתה רוצה לקרוא לסדר לרמטכ"ל דרך התקשורת ולעשות לו זובור פעם אחרי פעם, סבבה, זה לא מקובל במקום מתוקן, ואם אתה באמת בא בתחושה אמיתית, תראה לך טלפון, תגיד לו, תשמע, תגיע אליי למשרד, אני חושב ש-1, 2, 3. אגב, הדוח הזה היה מונח אצל שר הביטחון לפני כחודש. חודש ימים היה לשר הביטחון זמן לבוא ולהגיד לו, תשמע...
כן, הוא טוען שהמינויים הפתיעו אותו, ההדחות והמינויים הפתיעו אותו. בסדר, אנחנו עוד נשוב נדבר על זה, תודה רבה, אבי אשכנזי.
תודה לכם, חברים.
פרסומת אחת. שלום וערב טוב לחבר כנסת עמית הלוי מהליכוד. חבר כנסת הלוי.
הלו.
הלו, חבר הכנסת הלוי, שלום לך.
שלום אריה, שלום יריב.
אהלן.
ועידת הליכוד מתקיימת היום, ואני שואל, 14 שנה הסתדרתם בלי זה, למה לקלקל?
לא ועידת הליכוד, אלא הבחירות לוועידת הליכוד. אכן לא היו 13 שנה, וטוב שיש היום. וזה בגלל שצריך לתקן, לא לקלקל. צריך במרכז הליכוד כוח אידיאולוגי שילחם על הדברים הגדולים, יש הרבה מאוד בעלי אינטרס, אופן טבעי, ככה זה במפלגות, אתה יודע, בארץ ובעולם, שמייצגים אינטרסים מקומיים או אחרים, צריך גם מי שייצג את האינטרס הלאומי. זה הסיבה שאני כאן ומתמודד עם רשימות חשובות מאוד של הורים שקולים, של פצועי מלחמה, שנלחמנו שנתיים, אריה ויריב, בכנסת, על דברים אולי הכי חשובים במלחמה, וגילינו שכשלצדק אין כוח, אז הוא, איך אומרים, משפיע פחות, אני אומר את זה בלשון עדינה.
חבר הכנסת הלוי, אני קורא שאתה מועמד מטעם סיעת הליברלים. אני מנסה שוב לקרוא הליברלים. אני שואל, איזה ליברלים יש בליכוד? אני רואה את גלית דיסטל מקדמת חוקים דתיים ממש. אני רואה את הכנסת מעבירה פה שנושאי גירושין עוברים לבתי דין רבניים. אני רואה כהניזם נכנס לתוך הליכוד. תסביר לי איפה הליברלים בליכוד, כי הם נראה לי שהם די נכחדו.
קודם כל אני עומד בראש פורום הניצחון, שאכן משתף פעולה בירושלים עם הליברלים, התנועה של אלעד מלכה ואחרים.
בתור נציג הליברלי, מה אתה חושב למשל את זה?
תן לענות.
יכול להיות יריב שיש בינינו פער בהגדרת המושג ליברליזם, אבל אנחנו רוצים ליברליזם, זה כשאנחנו נלחמים שעשרה אנשים לא יקבעו לעשרה מיליון אזרחים, שזכות הבחירה בישראל לא תהפוך להיות, איך אומרים, דמוקרטיה פורמלית, והמהותי יהיה כשמישהו יחשוב, לא משנה אגב, חשוב ככל שיהיה, שהערכים שלא קובעים, זה... ליברליות, זה חופש, חופש הכי בסיסי אגב, של בני אדם שיקבעו את גורלם בעצמם, שהאזרח יהיה הריבון ולא מישהו אחר במקומו, ואתה יודע שזו מלחמה גדולה שלנו בליכוד, לצערי הרב לא הצלחנו בקדנציה הזאת להשלים את הרפורמה שרצינו, אבל אנחנו לשם הולכים, זאת המגמה. והערכים הללו, ואגב גם ערכים אחרים חלקם נוגעים בהחלט לסוגיות שהעלית, יש בליכוד כוח וקולות גדולים שתומכים בחופש, ואותם אנחנו מייצגים כאן, ואני חושב שגם הערכים הלאומיים וגם הערכים הליברליים של התנועה שלנו צריכים לבוא לידי ביטוי, ואני חושב שבלילה אתם תראו גם בבנייני האומה בתוצאות שיש לקולות הללו כוח לא מבוטל.
חבר הכנסת הלוי, הליכוד משתבחת בזה שהיא תנועה מאוד מאוד דמוקרטית, עם מוסדות, עם בחירות, עם מאבקי פריימריז, עקובים מדם, ואנשים נלחמים להיות במקום השני או השלישי או החמישי, ובסוף נתניהו בוחר את מי שהוא רוצה להיות שר, ולא מקדם את מי שהוא לא רוצה, והוא לוקח מישהו שלא נבחר לכנסת ועושה ממנו ראש מלל, שהוא יותר חשוב מכל חבר כנסת, האם זה לא רק כסות עיניים של דמוקרטיה, כי בסוף זה שלטון חזק של מנהיג אחד?
לא, אני חושב שזה תיאור לא נכון, כלומר ברור שלראש הממשלה יש השפעה, זה באופן טבעי, יש לו כוח מרכזי במפלגה, וזה נובע מהאמון שבוחרים בו ונותנים לו, וכולם מבינים את זה, וככה זה באופן טבעי ובאופן דמוקרטי, אבל אני חושב שזה תיאור לא נכון, אני אומר לך כחבר כנסת, זה לא 0 או 100, יש הרבה מאוד אפשרויות להשפיע, ואם יהיו מחר בבוקר, 20, 30, 100, 200, 300 חברי מרכז שיקומו בבוקר, ואם יסמסו לחברי כנסת, לא בגלל, לא על רק איזה אינטרס קטן או מקומי, אלא הם ידרשו, אפרופו הדיון שלכם על הרמטכ"ל ושר הביטחון, הם ידרשו שכשמעיפים את חזי נחמה מהצבא, כי הוא העביר ביקורת, או שאלוף משנה מגיבורי המלחמה, או ש, אני יודע, גיא חזות, בכלל תת אלוף, מנהל מערך הלמידה בצהל, הוא מקבל דרישה להתנצל בפומבי, כשהוא אומר אני רוצה לתקן את הדרך של הלחימה, אם זה יעניין את חברי מרכז הליכוד, תאמינו לי, הפוליטיקה שלנו תראה אחרת, ולשם צריך ללכת, וזה מה שאני מתאמץ כאן, ואני בטוח שזה יבוא ידי ביטוי.
חבר הכנסת הלוי, גם קשור לליכוד, אם אתה מקבל מחר טלפון ממורדכי דוד, שמבקש ממך אישור כניסה לכנסת, לבוא לשבת איתך במזנון, בין היתר לזרוק כמה הערות לחברי כנסת אחרים, האם אתה מספק לו אישור כניסה, כמו שסיפקו חבריך לעשייה, והאם לדעתך הוא דמות לגיטימית?
אני לא חושב שמורדכי דוד הוא פסול כניסה.
אתה זה שתארח אותו?
אני אומר שוב, אני חושב בכלל שהכנסת צריכה להיות כמו הקונגרס האמריקאי, שמחתי לראות כשהייתי שם בביקורים שלי, כל אחד יכול להיכנס
לקונגרס האמריקאי. אתה קצת מתחמק, אתה יודע, אני חושב את השאלה.
אתה הרגע דיברת על חופש, דיברת על ליברליזם, דיברת על חירות. הכנסת היא בית הציבור. אם אתה אומר שיש פה איזה בעיה, לא יודע מה, ביטחונית או בעיה אחרת, הכנסת היא של הציבור, אתה יודע, בקונגרס האמריקאי כתוב בכל שלט, בכניסה לכל חדר, הדלת היא פתוחה, כולם נכנסים, כתוב לדלת היא סגורה, אבל מצהירים שהיא פתוחה, כדי שכל אזרח, ובאים שם האזרחים, ודופקים על הדלת, ונפגשים אחרי קונגרס, זה מה שצריך להיות, אנחנו לא פועלים אלא...
ומטרידים חברי קונגרס.
מרדכי דוד הוא לא פסול, ואני חייב לומר לך משהו, אני לא מכיר כל מקרה עכשיו, לא זוכר כל מקרה שאתה אולי תאתגר אותי, אבל אני חושב שאחרי מה שאנחנו עברנו בשלוש שנים האלו, אחרי מה שאנחנו עברנו, חברת כנסת עם ילדה, עם קשיים, קיבלה מצור על הבוקר, ילדים של השר שיקלי, שזה פשוט התעללות, הרי זה עברות פליליות ממש, ממש. כאילו, הטרדות ברמות הכי גבוהות, זכו לפחות או יותר, לא יודע, כולם נכנסו למנזר השתקנים שם, בפרקליטות ובמשטרה. אז אני אומר, בואו בפרופורציה, יריב, לא להגזים יותר מדי, הבן אדם, אחרי חסימות כבישים, אתה יודע, של אמבולנסים ואיילון, כולנו עמדנו שם באיילון בפקק, אז בא מרדכי דוד ומבטא, את העובדה שהמדינה הזאת לא שייכת רק לצד אחד, בטח לא המרחב הדיבורי, צריך להתייחס לזה לא בביטול ולא בהרחקה שלו, להפך אני חושב.
חבר הכנסת עמית הלוי, בשבוע הבא מתכוון חבר הכנסת לפיד, יושב ראש האופוזיציה, להעלות הצעה מעניינת, שהכנסת תאמץ את תוכנית 20 הסעיפים של טראמפ. ברור לי שהוא רוצה להביך את הקואליציה, אם הקואליציה באמת תווך.
לא שמעתי את סוף שאלתך.
האם זה יגרום, אתה תתמוך בתוכנית טראמפ?
לא. אני לא אתמוך, אני חושב שהיא תוכנית לא טובה. אני מפנה אותך רק לסעיף אחד, אבל זה נכון לגבי כלל הסעיפים, סעיף 17, שאומר שגם אם חמאס לא יתפרק מנשקו, ושלב ב' לא ייכנס לתוקף, מה שקורה וצפוי לקרות גם, עדיין ישראל צריכה לסגת ולתת ל-ISF את השליטה באותם 53%, זה אסון. הבינאום הזה הוא אסון, הסעיף הזה הוא אסון.
אני מסכים איתך, השאלה כמה תרגיזו את טראמפ אם תצביעו נגד?
לא צריך להרגיז, צריך לומר לידידנו הנשיא טראמפ, לחברי קונגרס רבים, לינדזי גרם מוביל את הקו הזה, לפסטורים לא מעטים, צריך לומר את האמת, אנחנו נלחמים פה על ערכי הציביליזציה, זה אפילו לא ויכוח על, אתה יודע, על ערך מסוים, זה מול קבוצה שהיא אנטי-הומנית, זה האויב שלפנינו, והיום לצערי, ממשל טראמפ מוביל את הקו, שגם אנחנו לקינו בו להסתכל כאילו הכל פה עניין של כסף, והמזרח התיכון מתנהל על פי קודים של ביזנס, זה לא ככה, זה אויב אידיאולוגי.
חבר הכנסת הלוי, אני חייב עוד לשאול אותך לגבי האימות הזה בין ישראל כץ לרמטכ"ל. אני רואה שרמטכ"ל בסך הכל עושה את מה שצריך, נוזף בקצינים, מביא קצינים, מדיח אותם מצהל, מנהל את הצבא, ופתאום אני רואה דרג פוליטי, ישראל כץ נכנס ומתערב לו בדברים. איפה אתה נמצא במאבק הזה בין שניהם?
אם אייל זמיר היה מדיח אדם אחד, לא מדיח אלוף ממילואים, תשמע, באמת זה מגוחך. ואני אומר, הנאום שלו, אני ציפיתי לו. משפחות שכולו ציפו לו. הורים של תצפיתניות שאני בקשר איתם ציפו לנאום הזה. הוא כבר אומר, אני אסיק מסקנות אישיות, אומר, אנחנו בשביל האמון חייבים לעשות אחריות פיקודית, ואז מכל האחריות הפיקודית נשארה הערה פיקודית. זה נשמע לך רציני באיזשהו עולם, על טבח כזה, על אחריות ישירה, אני לא מדבר עכשיו אפילו עד 6:30 בבוקר. אני מדבר על אנשים שהיו...
אז מה, הוא מטייח? הוא מטייח? הוא עוזר למערכת?
לא, שנייה, קודם כל אני אומר, אז תשמע, כוחות רבים, הכל מופיע בתחקירים, אפילו בתחקירים הפייק, כמו שנקרא, או המוזמנים מראש, כוחות עצומים היו דקה, שתי דקות, מאנשים שזעקו, שטבחו בהם, שאנסו אותם, הצבא היה בשוק, אפשר לנתח את זה, אני לא מעריך כאן בשיחה הזאת בינינו, אי אפשר שרמטכ"ל אומר, אני חייבים אחריות פיקודית, ובסוף יש לו רק לומר, ארץ אוכלת מפקדיה. לא, 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 לא. זה מפקדים שאוכלים את... אם זה הסטנדרטים, אז המפקדים אוכלים לא רק את הארץ, גם את הסטנדרטים הבסיסיים של אחריות. ככה לא נראית אחריות פיקודית, בכל הכבוד ליאל זמיר. אם הוא רוצה לתת דוגמה באמת לאחריות פיקודית, זה לא ענישה, באמת. אדם אחד עובר מיטה למוסד, השני יפרוש...
למערך הסייבר. חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה.
תודה
רבה.
להתראות.
פרסומת אחת. שלום וערב טוב לעמית אסא, לשעבר בכיר בשבק, מחבר הספר זהות במבחן.
שלום, ערב טוב לכם.
אנחנו שמענו בחודש, חודשיים האחרונים, על המון המון רחפנים שבאים ממצרים, אולי גם מירדן, נושאים איתם נשק, ושמענו שראש השבק דוד זיני עכשיו תומך בכך שהשבק יהיה מעורב במאבק בפשיעה בחברה הערבית, ושמענו גם הרבה ביקורת על זה, אם שבק יתחיל לטפל גם בפשיעה, לאן נגיע, מדרון חלקלק. מה אתה אומר בסוגיות האלה?
תראה, ראשית אנחנו צריכים להבין את האיום. האיום הוא לא רק פלילי ברמה הגבוהה ביותר שאנחנו יכולים לחשוב עליה, כי זה גם דבר שאנחנו רואים אותו לא רק באזורים של הדרום, אלא בכל מקום היום, בעיקר במגזר הערבי, שמישהו צריך לטפל בנושא הפלילי, והמשטרה לא מצליחה להשיג את המשילות הנדרשת. ואז אתה שואל איזה כלים אני רוצה להשקיע יותר, כדי למגר בעצם את אותה אלימות שגואה ואת אותה פעילות פלילית. אתה דיברת על נושא של אמל"ח, אבל זה לא רק אמל"ח. ואנחנו מסתכלים, אולי אפילו נסתכל על האחות הגדולה שלנו, ארצות הברית. כשאנחנו מדברים על ארגון מודיעין פנימי, שזה ה-FBI, זה משהו פדרלי שמטפל גם בפשיעה, לא רק בענייני מודיעין. ולכן הכלי הזה של משטרה פדרלית או שירות ביטחון כללי שמטפל גם בנושאים הפליליים חייב לקבל איזשהו שינוי פה במדינת ישראל, כי אנחנו מבינים שלשירות ביטחון כללי יש כלים שלמשטרה אין. ואם אנחנו רוצים שהמשטרה באמת תאכוף יותר ויהיה לה יותר משילות, בעיקר בתחום הזה של נושא אמל"ח ופשיעה במגזר הערבי, אין מנוס מלקחת את הכלים האלה, או לקחת אותם ולתת אותם למשטרה, או פשוט לתת לשב"כ משימה נוספת, כי השב"כ יודע איך לעשות את העבודה.
אתה יודע,
יודע איך לעשות את העבודה, אנחנו מבינים שזה עניין מודיעיני.
אבל לא בכדי, במשך השנים, כל השנים, כל ראשי השב"כ עמדו על כך שהשב"כ תפקידו לפעול למען ביטחון המדינה, ואיננו עוסק בעניינים אזרחיים, לא פליליים ולא אחרים. זה תפקידו, ולכן הרי יש לו את היכולות האלה שהמדינה מאפשרת לו, שהיא לא מאפשרת לגופים אחרים, כי הוא מטפל בביטחון המדינה. והחשש שלי כאזרח ישראלי, שברגע שהשבק מטפל כבר בעניינים אזרחיים, אז אתה יודע, היום זה בפשיעה בחברה הערבית, מחר זה בארגוני מחאה, מחרתיים זה מתנגדי משטר למיניהם, זה לא מדרון, אנחנו כבר בתוך התהום, ברגע ששבק שאמור לטפל באיום חיצוני או איום פנימי, אבל איום ביטחוני, מתעסק בנושאים אזרחיים, היכולות האלה יכולות לשמש היום אולי נגדי, מחר אולי נגדך.
כן, אני רוצה להעיר את עיניכם ואת עיני הציבור על זה ששירות ביטחון כללי גם אמון על נושא של חתרנות מדינית. כשאמרו ששירות ביטחון כללי יטפל בחתרנות מדינית, למה התכוונו? ופה יש הרבה פרשנויות, ולאורך השנים אנחנו הגבלנו את עצמנו.
כשכתבו את זה, התכוונו למפם. אבל
התכוונו לזה שיהיה פה איזשהו מישהו שירצה בצורה בלתי חוקית, בצורה אלימה, לנסות לשנות פה סדרי משטר. עכשיו, מי יטפל בזה? שירות ביטחון כללי. ולכן אני חושב שצריך לדייק יותר את הנושא הזה, אם בחקיקה ואם בפרשנות נוספת, כדי ששירות ביטחון כללי יוכל לעשות את הדבר שבאמת אליו הוא יועד, להגן על מדינת ישראל מכל חתרנות או כל פעילות כזו או אחרת, שעלולה לקעקע את
ביטחונה. ברור שכשזה עלול לזלוג מהשוק הפלילי לשוק הלאומני, אז הסכנה בנשק ברורה, וגם הזיקה של השבק לכך ברורה. אבל תגיד, ראש השבק הקודם נמנע מלעסוק לה, לא רצה לגעת בזה, והיה צריך שדוד זיני יבוא כדי שיהיה שינוי?
תראה, השינוי קודם כל צריך להיות אצלנו. אנחנו כציבור, וכמובן המדינאים, צריכים לקבל את ההחלטה מה שירות ביטחון כללי צריך או לא צריך לעשות. זה נכון שכשיש לנו עכשיו שינוי של ראש השירות, וראש השירות הקודם לא רצה לגוע בזה, יכול להיות בצדק מבחינת השירות, כי לא רוצה להכניס את הראש שלו למיטה חולה, כי זה באמת מיטה חולה שאם אתה נכנס אליה, אתה נדרש גם להרבה מאוד תשומות, ואתה תצטרך להגדיל כוח אדם, ואתה תצטרך להגדיל מבחינת היעדים של השירות. זה לא דבר פשוט היום להתחיל לטפל בנושא הפלילי, שזה בעצם במגרש של המשטרה. ואם אתה רק נותן כמה כלים מסוימים למשטרה, אתה כבר מסתכן גם בחשיפת כלים מבצעיים. יש בזה הרבה מאוד מן העניין להגיד, שירות ביטחון כללי לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה לא המקום של שירות ביטחון כללי לקבל את ההחלטה.
אם היו עולים פה ראשי שב"כ להגיב, הם היו אומרים לך שהשיקול הוא קודם כל שיקול ערכי. האם זה תפקידנו, האם אנחנו צריכים להפעיל את היכולות שאנחנו מפעילים על אויבינו נגד אזרחי מדינת ישראל בחשדות פלילים? אבל אני רוצה לשאול אותך, דיברת על חתרנות מדינית.
כלומר צועקים שלא עושים כלום לפשיעה ולרצחנות במגזר הערבי, אז כשעושים משהו, אז גם אז זה לא בסדר.
שהמשטרה תעשה, המשטרה יכולה לקבל כלים ותקציבים וסמכויות.
עיין ערך פרשת הרוגלות.
אבל אני רוצה לשאול אותך, שדיברת על חתרנות מדינית, האם לדעתך אחים לנשק, למשל, הקריאות לסרבנות לפני השבעה באוקטובר, האם זה נכנס לקטגוריית החתרנות המדינית שצריכה טיפול כזה?
כשנדרשו להגדיר מהי חתרנות מדינית, דיברו בפירוש על פעילות אלימה, חשאית, בלתי חוקית. אם בתוך הפעילות של אחים לנשק הייתה פעילות חשאית שמטרתה הייתה אלימות או אנרכיה כזו או אחרת, ואנחנו דרך אגב ראינו פעולות כאלה, אז דבר כזה צריך להיות מטופל על ידי שירות ביטחון כללי.
הגענו למסקנת הרעיון הזה, כי הלכת איתי יד ביד.
אבל זה קרה לפני זיני.
אתה בעצם אומר,
לא, החקירה, הפעלת השבק במקרה של ירי הזיקוקים על בית ראש הממשלה, השבק היה מעורב? לפני זיני?
השבק גם צריך לטפל, יש לו מחלקה יהודית, הוא צריך לטפל בגורמי טרור בתוך החברה הישראלית, זה נכון. אבל האם הוא צריך לטפל ולעקוב אחר אזרחים ישראלים שמוחים נגד הממשלה, כמו למשל אחים לנשק? והנה קיבלת פה את התשובה, שבסוף, בשורה התחתונה, כן. ולכן החשש הוא כל כך...
לא, זה לא מה שאני אמרתי.
זה לא מה שאני
אמרתי. אוקיי.
זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי שאם יש פעולות מסוימות אצל אחים לנשק שמתבטאות באלימות ובפעילות חשאית, זה מוגדר תחת החוק של חתרנות מדינית.
אמרת גם את המילה אנרכיה, ובוא נתחיל להתווכח האם חסימת כביש זאת אנרכיה או לא, האם לחכות ליריב לוין ביציאה זה מהבית שלו זאת הפגנה לגיטימית או אנרכיה, והנה נכנסנו כבר...
ואם להדליק ולשרוף פחי אשפה בירושלים זו אנרכיה.
חד משמעית, לכן אני חושב שאנחנו החששות מכך שהשב"כ יהפך להיות גוף שמטפל בנושאים אזרחים ישראלים בתוך החברה הישראלית ולא מטפל באיומים ביטחוניים על המדינה, זה בדיוק החשש, וכאן לכן כל ראשי השב"כ כל כך נזהרו לא להיענות לבקשות הפוליטיקאים ולהשאיר את השב"כ מחוץ למשחק, ועכשיו יש פה ראש שב"כ שזורם עם בן גביר, גם בעונש מוות דרך
אגב. מה זורם עם בן גביר?
לא חושב שזה קשור לבן
גביר. הציבור הישראלי במשאל, כמה מעוניינים בזה שהשב"כ יילחם בפשיעה במגזר הערבי, כמה תקבל?
בוא נשאל כמה אנשים רוצים נישואים אזרחיים בישראל. ממתי זה מדד?
לא, אתה אומר מיסטר בן גביר. זה לא עניין של בן גביר בעניין הזה. פה יש קונצנזוס.
אבל זה גם מתחבר לנושא עונש המוות. הרי עד עכשיו כל ראשי השב"כ, כולל אבי דיכטר, בדקתי, יצאו נגד עונש מוות. אמרו שמקצועית זה לא מוסיף לביטחון. עזוב את העניין הערכי. מגיע זיני, מגיע בן גביר, בן גביר רוצה עונש מוות. פתאום השב"כ, בלי שאני יודע על עבודת מטה, ישיבות, מחקרים חדשים, לא השתנה שום דבר מבצעי. פתאום השב"כ מתפ
אתה חושב שעונש מוות זה כמו הפעלת השבק בפעילות נגד פשיעה או הברחות נשק במגזר הערבי? זה אותו,
אני חושב שזה נושא נפרד. אני חושב ששירות ביטחון כללי או ראש השירות לא מקבל החלטה רק מזה שהוא קם בבוקר ואומר זה נראה לי בסדר או לא בסדר. יש מטה שירות, יש דברים שאנחנו בעצם מנתחים אותם לאורך שנים, וכששירות ביטחון כללי ממליץ המלצה, זה לא רק שדוד זיני ממליץ את ההמלצה. נכון שאנחנו רואים שאחרי שדוד זיני נכנס לתפקיד, ההחלטה התהפכה. אבל זה לא אומר ששירות ביטחון כללי לא עושה את השיקולים שלו.
לא ידוע לי.
לא ידוע לי גם קודם. אנחנו צריכים להיפרד. נגמר לנו הזמן. תודה רבה, עמית.
תודה רבה.
תודה רבה. פרסומות.
ב-103 FM.
חזרנו ואנחנו מברכים בערב טוב ושלום את שמואל רוזנר, הפרשן לענייני ארצות הברית של מעריב וגם עורך המדד. שלום לך.
שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
שלום, ברוך השב ארצה, חזרת
כן. רגע מגיסה. תודה, אכן נחתתי לפני כשעתיים, אני עוד מרגיש טרי.
הקרקע עוד מתנדנדת, הספינה, הגנה, זה ממש זה עכשיו. עכשיו, ככה, יש אנשים שאומרים שרוב ברור בציבור הוא בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. ויש אנשים שאומרים שיש רוב בציבור שמתנגד להקמת מדינה ממלכתית.
מדינה ממלכתית, אומר, ועדת חקירה ממלכתית.
ועדת חקירה ממלכתית, ואתה אומר אלו ואלו טועים. למה אתה אומר?
אני אומר, אלו ואלו צודקים. כלומר, זה, אפשר לראות גם את חצי הקוס המלאה.
במידה אבל רבה, זה לא רוב ברור.
התשובה על השאלה, מה הציבור חושב על ועדת חקירה ממלכתית, תלויה במידה רבה במה שואלים אותו. כלומר, האם אנחנו מציגים לו, נניח, רק אפשרות אחת, אומרים לו, האם אתה רוצה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, כן או לא, ואז לכאורה יש איזו הנחה משתמעת, שזה או זה או שאין חקירה, ואז אנחנו מקבלים רוב יותר ברור בעד ועדת חקירה ממלכתית. כאשר אנחנו מציגים לציבור, נניח, אפשרות אחת של ועדת חקירה ממלכתית, אבל אפשרות נוספת שדומה יותר למה שהממשלה או הקואליציה רוצה לקדם, אז הדעות כבר מתחלקות באופן שאנחנו מכירים אותו מהזירה הפוליטית שלנו. כלומר, פתאום מתברר שתומכי הקואליציה נוטים לתמוך בהצעה של הקואליציה, ותומכי האופוזיציה מעדיפים ועדת חקירה ממלכתית.
כשאנחנו מדברים
עליהם... אני לא חושב שזה כל כך מפתיע אפילו, אני חושב שהדבר
לא, היה מפתיע.
זה שאנשים מופתעים.
אני חושב שזה מפתיע, כי ההיגיון אומר שגם חלקים גדולים ממי שהצביע נתניהו, ואולי אפילו יצביע נתניהו, כן היה רוצה ועדת חקירה ממלכתית, בדרך המלך, by the book, על פי הספר, ולא ועדה שבעצם הממשלה יש לה חלק בהרכב שלה, בבניית ההרכב שלה.
אז אני אגיד לך, לדעתי בעניין הזה יכול להיות שאתה בעוצמת אי האמון של חלקים גדולים בציבור הישראלי, בבית המשפט העליון ובעיקר בנשיא בית המשפט העליון. אני בעניין הזה, כלומר, אני אומר את זה בצער גדול, אני באופן כללי חושב שמוטב ללכת בדרך המלך ולהקים ועדת חקירה ממלכתית, שימנה נשיא בית המשפט העליון, אבל אני מסתכל על הנתונים, ואני רואה שכאשר אנחנו שואלים שאלות על בית המשפט העליון, על נשיא בית המשפט העליון, על ועדה שימנה נשיא בית המשפט העליון, אנחנו מקבלים מתומכי מפלגות הקואליציה תשובות שמעידות על כך שהאמון שלהם בוועדה שתוקם על ידי השופט עמית, הוא אמון מאוד נמוך. שוב, מצער ככל שיהיה,
זה המצב. רגע, מאוד נמוך זה נניח 20% ומטה.
לא, לא, לא.
מאוד
לא,
נמוך
לא,
או אנחנו מדברים על 50-50, לא, כלומר נכון, קואליציה אנחנו, אופוזיציה?
לא, לא מאוד נמוך, אנחנו מדברים על קואליציה אופוזיציה, זה תיקון נכון. אנחנו בעצם חוזרים למשחק הקבוע, שבו ברגע שהממשלה הציבה כביכול אלטרנטיבה, עכשיו האלטרנטיבה היא הרי לא באמת אלטרנטיבה, זה לא שהם יצליחו להקים ועדה רחבה בהסכמה. האלטרנטיבה היא סוג של טרול, כדי לשלול לגיטימציה מוועדת חקירה ממלכתית. אבל צריך להודות, הדבר הזה עובד. כלומר, יש חלק גדול מהציבור שמבחינתו ועדת חקירה ממלכתית שתוקם על ידי נשיא בית המשפט העליון, היא ועדת חקירה שהמסקנות שלה יהיו מסקנות חשודות מראש, ולכן הוא תומך באפשרויות אחרות.
שאלה כמעט טכנית.
אתם שאלתם גם על האפשרות שהוא עלתה על ידי כמה אנשים, אולי גם על ידי הנשיא, שוועדת החקירה הממלכתית תיקבע בעצה אחת על ידי נשיא בית המשפט והמשנה שלו? כלומר, גם,
לא, לא, לא גם עם סולברג? לא שאלנו שאלה עד כדי כך ספציפית. אני לא יודע, זה תמיד, יש תמיד קושי מתודולוגי כאשר אנחנו כותבים שאלות, עד כמה אתה יורד לפרטים, כי ככל שאתה יורד לפרטים, אתה צריך להניח שחלק מהציבור לא בקי בהם.
וכל זה, זה נראה כאילו אתה מעדיף את האפשרות הזאת.
תראה, אני חושב שבאופן אמיתי, המצב שבו אנחנו נמצאים, שוב, אנחנו יכולים לשחק עם נוסחים של שאלות בהמון דרכים, וכל נוסח ייתן לנו תשובה אחרת. במאמר שכתבתי במדד, אני מראה שיש לנו בעצם תשובות מ-40 ומשהו אחוז בעד ועדת חקירה ממלכתית, ועד קרוב ל-80 אחוז. עכשיו, אתה אומר, פער כל כך גדול צריך להסביר אותו איכשהו. וההסבר הוא נוסח השאלות ומה אנחנו מציגים כתשובות, ולדעתי בשורה התחתונה המצב הוא שהקואליציה הצליחה לשחוק את הנכונות של הציבור להאמין בוועדת חקירה ממלכתית בדרך המלך. עכשיו, אם תהיה הצעה אחרת שמקובלת גם על הקואליציה, אם גם תבוא הקואליציה ותגיד ועדת חקירה ממלכתית שיקימו עמית וסולברג ביחד מקובלת עלינו, אני מניח שמאותו רגע גם תומכי הקואליציה יתיישרו לפי עמדת הקואליציה ויסכימו עם ההצעה הזאת. אבל כל עוד הקואליציה אומרת, ממלכתית, בדרך המלך אנחנו לא מסכימים, לנו יש הצעה אחרת, רוב הציבור של תומכי הקואליציה, זו ההצעה שהוא רוצה.
בסקרים האלה נדגמו גם הציבור הערבי, או שאנחנו מדברים רק על הציבור היהודי?
לא, לא, גם הציבור הערבי, ואני מניח שבכל הסקרים, בסקר שלי בוודאי שנדגר גם... גם הציבור הערבי.
אתה בעצם אומר אבל שהחלוקה היא די קלאסית בין תומכי הקואליציה למתנגדי. אני רוצה לשאול אם בדקתם סוגיות אחרות שבהם רואים קצת בכל זאת תזוזה, למשל נושא הגיוס, האם שם כן יש תזוזה? אנחנו רואים שגם תומכי נתניהו היו רוצים לראות גיוס חרדים, או שבאופן כללי כולם מתיישרים על פי מה שהם מצביעים.
לא, אז בנושא הגיוס למשל אנחנו רואים נטייה יותר חזקה של תומכי הקואליציה, אגב לאו דווקא של תומכי הליכוד, חלק גדול גם מתומכי הציונות הדתית, חלק מסוים מתומכי עוצמה יהודית, וגם חלק מבוחרי הליכוד בנושא של גיוס חרדים, מגלים עמדה יותר תקיפה מהקואליציה, אבל גם את זה צריך לשים בערבון מוגבל, כלומר, כאשר אתה שואל, האם תרצה גיוס חרדים, אז כולם אומרים כן. האם אתה מוכן שגיוס החרדים יהיה על פי הנוסחה שמציע חבר הכנסת ביסמוט, אז אתה מקבל כבר יותר תומכי קואליציה שאומרים, כן, זאת נראית לנו פשרה טובה. ואם אתה גם שואל, בהנחה שאם לא תתקבל פשרה, הקואליציה תיפול, האם במקרה כזה תתמוך בפשרה, אז אתה מקבל עוד יותר מתומכי הקואליציה שתומכים בפשרה, כי הם לא כל כך רוצים שהקואליציה תיפול.
הכל תלוי גם איך שואלים. תודה רבה, שמואל רוזנר, תודה רבה
הרבה
לך.
הרבה תלוי טוב. בזה, ערב טוב.
וגם מה שואלים קודם, מה שואלים אחרי, אתה יודע, לפעמים השאלה, אפילו המיקום שלה בשאלון, יש לו משמעות.
פרסומות. יאמר לשבחכם החזאים שאתם הייתם הראשונים לזהות, הראשונים שהתריעו שהולך להיות גשם.
עכשיו מזג אוויר בטוויטר שנותן תחרות פה.
באמת, כבר כמה ימים אתם אומרים שירד גשם. עכשיו התקשרה אליי חברה ממנצ'סטר ואומרת לי, אני שמחה שאתה חי על הר, כי אני מבין שכל השאר מוצף. אני אומר לה, מה את מדברת? היא אומרת לי, אני רואה אתרים, אני רואה בטלוויזיה, הכל מוצף. באמת היה כל כך הרבה גשם היום?
כן, היה הרבה גשם, וגם ירד בכלום זמן, תראה, אנחנו בסך הכל מדברים על מערכת מאוד קצרה, נשברו כאן שיאים, אזור השומרון מככב בטבלת הגשם, עם כמויות של מעל 120 מילימטרים, כל זה בפרק זמן של 4 שעות, אנחנו ראינו את התמונות של החילוצים היום, של הבתים שהם מלאים במים, אני אומרת עוד פעם, נזקים כבדים לרכוש, למרבה המזל איש לא נפגע, וכל מה שהיה במהלך היום הסתיים בשלום, גם כבאות והצלה, גם מד"א עבדו מסביב לשעון בשעות היום, בשביל לחלץ אנשים, גם כבישים שהוצפו, אנחנו ראינו את זה מהצפון עד הדרום, וגשם שהוא הגיע במתחים מאוד חזקים, העוצמות האלה הן מאפיינות את העונה שהיא לפני החורף, אנחנו עם אוויר חם, ובכלל כבר נובמבר חם מאוד, אנחנו עם רצף של הרבה מאוד ימים חמים, ופתאום הגיע האוויר הקר הזה, המפגש בין הגושי האוויר החם והקר, יוצר את העוצמות האלה, את הברקים, אגב, סופות ברקים, רעמים, גם נשבר כאן סי מבחינת כמות ביממה, אז גם זה ראוי לציין.
תגידי, למה שאנשים יספרו ברקים? ומי הטיפוסים האלה שסופרים ברקים?
אלה שלא סופרים כבשים. סיגל, אבל יש שאלה אחת שבאמת מטרידה את כולם. מתי להחליף כבר את הבגדים? מתי אנחנו נראה שמהיום זה כבר אין יותר טישרטים, הכל זה שרוול ארוך, לפחות לכמה חודשים קדימה? כי יש תחושה שזה קצת מתקרר ואז חוזרים לקיץ, קצת מתקרר שוב חוזרים לקיץ.
זה נכון, זו השאלה הפופולרית ביותר, ואני יכולה להגיד שהנה, למשל, עכשיו היינו ימים מאוד חמים, היום קריר, גם אחר דרך אגב, עדיין עוד מעט קריר, בין קריר לנעים אפשר להגיד, מיום חמישי כבר שוב מתחמם, אפשר לחזור לטישרטים חמישי, שישי, שבת, אבל אז שוב ראשון מתקרר. אז להתחיל כן כבר להכין בגדים ארוכים יותר, אבל סוף השבוע לפחות אם אנחנו מדברים על הטווח הקרוב, אנחנו עדיין נהיה עם ימים חמים, אז הטמפרטורות הולכות, אנחנו חוזרים למזג אוויר חם ויבש מהרגיל, עם רוחות מזרחיות, כל הדברים שליוו אותנו עכשיו הרבה זמן. נובמבר בכלל מסתמן כנובמבר שהולך להיות החם ביותר מאז תחילת המדידות, אנחנו היינו עם רצף ארוך של טמפרטורות שגם 37 מעלות בנובמבר, אתם זוכרים דבר כזה, זה חם בצורה חריגה. הגשם שירד עכשיו הוא לא חריג, מה שחריג זה כל מה שהיה לפני זה.
החום שלפניו ואחריו.
החום והיובש. נכון.
אנחנו בדרך כלל משווים שנים ממוצע משקעים השנה, בשנה שעברה, נכון כבר להתחיל לספור לא רק כמה גשם, אלא גם ימי גשם? כי כשזה כל כך מהר, זה לא מספיק להיספק באדמה, הכל הולך לים?
נכון, אתה ממש צודק, וימי גשם, הנה, המערכת הזו היא פחות מיממה. כל הסיפור הזה וכל התמונות האלה, שראינו היום נחלים, ראינו היום זרימות של כבישים, של מה לא, הצפות, של מבנים שנשברו, שקרסו, הכל קרה בכמה שעות, בכלום, כבר מצהריים.
עוד מעט נדבר איתך על כמה ימי גשם היו השנה, ואם זה מתאים לממוצע. תודה רבה, סיגל גפני, חזאית
קשת. כן, תודה לכם.
תודה רבה לך, ערב טוב, חורף טוב שיהיה לנו. זהו. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושרה פלסנר, האחראי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל היו ראות מתיתיהו ארגון, גיא רביב ואופק קולר, ואחרינו ספורט עם קופמן ורמוט ואוזן.